באמצעות משל, אומר, והביא על זה לראיה ועדות, הכתוב השני שאחריו, בור ארוחת ירק ואהבה שם, כי אחר שהזהיר על הגזל שהוא עניין שכלי, הביא עליו משל טבעי למופת. זאת אומרת, הפסוק השני הוא משל שבא להסביר את העיקרון שהוא דיבר עליו בפסוק הראשון. זה משל. הביא עליו משל טבעי למופת, כי טבע בני אדם שירצו אכילה מועטת ומעניין. כשאנחנו הסברנו את הפסוק על דרך הפשט לא הסברנו כך. הוא אומר טבע בני אדם שירצו אכילה מועטת וקלה, כגון ארוחת ירק וכיוצא בה, בחברת אוהבים יותר ממה שירצו שברים מפותמים בחברת שונאים. ותשאל אדם, אתה יכול לאכול בחברה של שונאים, אבל ארוחה טובה, דשנה. צד שני, יש לך אפשרות ללכת למקום אחר, שם אתה תשב בנחת, ברוגע, ארוחה לא תהיה ארוחה של, 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 ארוחה בשרית, אבל תהיה ארוחה טבעונית, נעימה, עם אנשים טובים, אנשים שאתה אוהב, אנשים שאוהבים אותך. לאן אתה עדיף ללכת? אז הוא אומר, אז זה מה שהוא אומר, כן? כגון ארוחת ירק וכיוצא בה, בחברת אוהבים, יותר ממה שירצו שברים מפותמים בחברת צונים. ומזה יוכל הטבע להבין ולהשכיל ולדון קל וחומר ממה שהוא מפורסם ומוחש לעין. אם באהבת בשר ודם יבחר אדם, ויערב לו אכילה קלה יותר מסעודת מתמים ומשמנים בחברת שנאה, כל שכן שראוי לו שיבחר מעט ביראת השם ואהבתו. אהבת השם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול אוהב אותו. כל שכן שראוי לו שיבחר מעט ביראת השם ואהבתו, שהיא טובה לו מכל אהבת שום אדם ומכל ריבוי אוצרות וכל ממון שבעולם. אם אתה מבין את זה שעדיף לאכול קצת אבל בחברה נעימה וטובה, מאשר הרבה בחברה לא נעימה ולא טובה, אז קל וחומר שכביכול, אז קל וחומר ביחס לבורא עצמו, טוב מעט ביראת השם ואהבתו, כמו שהוא אומר, מאשר אוצר רב. ושוב, המשל שהוא הביא הוא משל שאיתו הוא רוצה להסביר מדוע המציאות של מדוע העדיפה או עדיף להיות במצב של חוסר ממון אבל בישרות, כשאדם נמצא כביכול בחברתו של הקדוש ברוך הוא, באהבת השם ויראתו, מאשר להפך. זה מה שהוא אומר. כן. וכל העניין הזה אזהרה והערה ודרך חיים. עכשיו הוא אומר, הוא כבר עובר שלב נוסף. אמרנו, עיקר הפסוק, כמו שהוא הסביר, פשט הפסוק מתכוון להזהיר את האדם על הגזל, אבל כמו שהסברתי, לא על הגזל שלא לגזול, אלא לו יצויר שיש, הוא מחזיק ממון בגזל, כן? אז שלמה המלך מדריך אותו לדעת מה הוא צריך לעשות, כשיש מציאות כזאת שאני יודע שהממון שאני מחזיק, או חלק גדול מהממון שאני מחזיק, הוא ממון גזול. עכשיו הוא עובר שלב נוסף. הוא אומר, וכל העניין הזה אזהרה והערה ודרך חיים, שלא יתלמד אדם לחמדת הממון, ושלא יעשה כספו וזהבו עיקר אמונתו, ואונו ורכושו קריית עוזו. זה ביטוי. זאת אומרת, לא יעשה כספו וזהבו עיקר אמונתו, והונו ורכושו קריית עוזו. קריית עוז זה כוונה מקום שאתה בוטח בו. אז שלמה המלך רוצה להדריך אותנו, ללמד אותנו איך להתייחס אל הכסף, איך להתייחס אל הממון, כן? אסור שהממון של האדם יהיה העיקר, כן? אסור, אדם צריך לחיות בתחושה, כמו שתמיד אנחנו אומרים, אדם צריך להשתדל שיהיה לו את מה שהוא צריך, אבל מצד שני הוא צריך לדעת זה לא העיקר, יש דברים שהם יותר חשובים מזה. צריך את זה, כן, צריך, אדם צריך, אבל שזה לא יהיה עיקר אמונתו, זה לא יהיה,
זה לא חלק מהאמונה.
לא, אדם צריך, צריך בגלל שצריך, אבל אסור שזה יהיה עיקר האמונה, ואסור שזה יהיה עיקר הביטחון. כן, הביטחון צריך להיות, זה מה שהוא אומר. הוא שאמר שלמה המלך עליו השלום, און עשיר קריית עוזו וכחומה נשגבה במסכיתו. זאת אומרת, זה פסוק שמתאר את העשיר, ובמה העשיר בוטח. אז הוא אומר, הון עשיר קריית עוזו, הכסף של העשיר הוא אצלו הביטחון, כן? וכחומה נשגבה במסכיתו, מסכיתו זה האוצר שלו, חדר האוצרות שלו. אמר הכתוב, כשם שטבע בני אדם לשום ביטחונן בקריית עוז, הכוונה בעיר מבוצרת שיש בה חומה ומגדל, כן העשיר שם ביטחונו בעונו. והכתוב הזה עזרה לאדם להתרחק ממידה זו, שלא יבטח אדם באושרו ולא ישימו קריית עוזו, רק שיש שם השם בלבד עונו וקריית עוזו. והוא נקשר עם הכתוב שלמעלה, כתוב למעלה לפני כן, מגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. זאת אומרת, הצדיק, מה מגדל עוז שלו? שם השם. מגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. ומיד אחרי זה כתוב, שמח לו און עשיר קריית עוזו. זה ההפך, הכוונה, כי שם השם און עשיר, כי הצדיקים ישימו כספם וזהבם בשעבוד התורה והמצוות. במילים אותי, שעבדו את הכסף וזהב שלהם לצורך התורה והמצוות. והרשעים ישימו התורה והמצוות בשעבוד כספם וזהבם. הצדיק משעבד את הכסף שיש לו לתורה ולמצוות. להפך, הופך את היוצרות, משעבד את התורה והמצוות, משתמש בתורה והמצוות כדי להגיע להון ולעושר. זה מה שהוא אומר. לפיכך אין ראוי לאדם לשום ביטחונו ותקוותו רק בשם המיוחד. והעניין הזה בערו אליפז התימני לאיוב, כן, בנאום של אליפז בספר איוב כתוב שם כך, הוא שאמר, ושיט על אפר בצר ובצור נחלים אופיר, ושיט על אפר בצר ובצור נחלים אופיר. מה הפשט? פסוק קשה. אז הוא מסביר אותו. אמר לאיוב, כך אליפז אומר לאיוב, ראוי לך שתשים הממון במחשבתך במדרגת אפר, ושיט על אפר בצר.
שיט זה?
שיט זה תשים. להשיט זה לשים, כן? שיט על אפר בצר.
בצר זה כסף?
מה? ראוי לך שתשים, כן, בצר זה ממון. רואים שהוא מפרש, בצר ממון, כן? שתשים הממון במחשבתך במדרגת אפר, וההמשך הוא, ובצור נחלים אופיר, ותשים זהב אופיר כצור נחלים. מה הכוונה? מה הכוונה? זה אומר שלא יבטח בו אדם. צור נחלים אין מה לפתוח בו, לא יבטח בו אדם כי אין בו תועלת. ואחר שהזכיר שלא ישים ביטחונו ותקוותו בממונו, אליפז חזר אליפז להזירו שישים ביטחונו בהשם יתעלה. זה מה שכתוב שם באיוב, והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כן, הוא יהיה, כן, והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך, וכתיב כי אז על שדי תתענג ותישא אל אלוה פניך. זאת אומרת, הכסף שלך יהיה שם השם.
בצריך זה משום צער?
לא, 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 לא. מה זה בצריך? באיזה שימוש זה? באמת המילה צרי יהודה, צרי יהודה זה ההפך, זה לשון שלילית, לא, לא חיובית, כן? צרים את יהודה. אבל אני רואה שבפסוק הזה זה בהוראה הפוכה. והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך. זאת אומרת, הכסף שלך יהיה שם השם. צריך לראות איך מתפרש הפסוק הזה, המילה הזאת, כן, המילה בצריך. כל פנים, ההמשך הוא, כי אז על שדי תתענג ותישא אל אלוה פניך.
צריך אולי נגד הצוררים אותך, נגד אויבים שלך.
והיה שדי, לא, אבל מה הכוונה והיה שדי? אתה אומר, והיה שם השם בצריך. מה זה והיה? הפירוש הפשוט כביכול הוא יהיה מצריך, אבל צריך זה לשלילה, זה לא לחיוב. אז צריך לפרש פה את אחת מהשתיים, או כמו שאתה אומר, אבל אז למשל, אם היה כתוב ויקה שדי בצריך, היה טוב, כן? אבל רואים שהשימוש לשון הוא לא כזה. צריך לראות איך מתפרש, איך מתפרש את המילה הזאת במפרשים, אני באמת לא יודע. כל פנים, הפסוק, מה? זה פסוק באיוב, כן. פסוק באיוב. בוא נראה, אם אתה רוצה, תביא איוב, אני אסתכל.
אין איוב פה.
יש פה?
לא, לא לומדים איוב.
מה לומדים? אז עד עכשיו הוא הסביר את הפסוקים האלה שהוא הביא בהתחלה על דרך הפשט. עכשיו הוא עובר לפרש אותם על דרך הדרש. הוא אמר, הוא מציע שלושה פירושים: פירוש על דרך הפשט, פירוש על דרך הדרש, ופירוש על דרך השכל. הוא קורא לזה פשט, דרש ושכל. כן, בוא נראה. מצאת את הפסוק?
לא.
רגע, זה פסוק ביוב חב. רגע אחד. יוב חב. רגע. כן. רגע. זה נצטרך לראות אם המפרשים מפרשים כמו. רגע אחד. הנה. כן. אני עכשיו מבין. אני חשבתי, הפסוק והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך, אני חשבתי בצריך, הכוונה בצריך. הוא אומר לא, בצריך הכוונה מבצריך, זה קיצור של המילה מבצריך. והיה שדי בצריך הכוונה הוא המבצר שלך, כן? אם הוא יהיה המבצר שלך והוא יהיה הכסף שלך, כי אז על שדי תתענג ותישא אל אלוה פניך. אתם מבינים? בצריך הכוונה לא בצריך, בתוך צריך, אלא המבצר שלך. זה קיצור של המילה מבצריך. כן?
מה זה תועפות?
תועפות, תועפות רמלו, זה פסוק בתורה.
כסף תועפות זה הרבה כסף.
כסף תועפות זה הרבה כסף. אבל מה זה המילה תועפות? מה פירוש המילה תועפות?
מה הפסוק אומר?
רגע. און תועפות, מה זה? יש ביטוי, און תועפות. און תועפות זה און רב, תועפות זה הרבה. אבל איך זה מתרגם? רגע אחד. וכסף תועפות לך, רגע. הנה, וכסף, לשון חוסן, תועפות זה חוסן, חוזק. כמו שבלעם אומר, ותועפות ראם לו, תועפות זה חוזק, חוזק של ראם, כן? חוזק, חוזק, חוסן.
מה הקשר בין שתי העם? החלקים של הפסוק.
מצוין. אז הוא אומר, ושית על אפר בצר ובצור נחלים אופיר. זאת אומרת, תתייחס אל תשים את הכסף כאפר, כן? בקיצור, במקום לשים את הכסף למבטח, תפתח בקדוש ברוך הוא. והיה שדי בצריך, זאת אומרת, מי שיהיה המבצר שלך זה יהיה הקדוש ברוך הוא, והוא יהיה גם הכסף שלך, כביכול אליו תתייחס כאל כסף שנותן חוזק, כן? ואז תגיע לכך שתתענג על שם השם ותישא אל אלוה פניך. ברור? זה התוכן של הפסוק. הלאה. עד כאן, אז אמרנו, זה הפירוש של הפסוקים על דרך הפשט. עכשיו הוא עובר לפרש את הפסוקים על דרך הדרש. ועל דרך המדרש, זאת אומרת, זה כבר לא הפשט, טוב מעט ביראת השם, טובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר עליהם כי אתם המעט מכל העמים. אז טוב מעט, מי הם מעט? מי נקראים מעט? ישראל.
טוב מעט בעירת השם, כי אתם המעט מכל העמים בעירת השם, מה הכוונה? שקיבלו את התורה כדי שיראו את השם יתעלה. זאת אומרת, ניתנה להם התורה טוב מעט בעירת השם. זאת אומרת, ישראל נאמר עליהם טוב שהם, אחרי שהם מקבלים את התורה, קיבלו את התורה, כדי שיראו את השם. התכלית של קבלת התורה הייתה כדי שישיגו יראת שמיים. איפה זה כתוב? כתוב בפסוק, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, ובעבור תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתאו. זה פסוק מפורש. כי לבעבור נסות אתכם, נסות לא במובן של ניסיון אלא נס, עבור נסות אתכם, כן? בא האלוקים, ובעבור תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתאו. אז מה כתוב? טוב מעט בעירת השם מאוצר רב ומאומה בו. מה זה אוצר רב לפי המדרש הזה? אז אומר אוצר רב, אילו 70 אומות. זאת יש אומה אחת כנגד 70. האומה הזאת הם אתם המעט מכל העמים, כן? אז טוב מעט בעירת השם מאוצר רב מכל האומות שהם רבות, 70 אומות, כן? מאוצר רב ומאומה בו. אז הוא אומר, מאוצר רב אלו 70 אומות שנמשאו לאוצר של יין, שכן דרשו רבותינו ז"ל על הפסוק בשיר השירים, הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. מה זה הביאני אל בית היין? אז אומרים חז"ל, אלו 70 אומות אקום, עובדי כוכבים, נקראים בית היין.
למה?
מה? אז זה צריך להסבר מדוע הם נקראים, אבל זה דרשת חז"ל. אז הביאני, מה?
יין בגימטריה 70.
יין בגימטריה, נכון, זה היסוד לדרשה של חז"ל. נכון, הביאני אל בית היין, נכון. ועדיין צריך להבין למה הם נקראים כך, גם אחרי שאנחנו אומרים שיין בגימטריה 70, צריך להסביר מדוע הם נקראים כך. למה קשרו אותם ליין? כן? והוא אומר, אלו 70 אומות עקום, מאוצר רב ומאומה בו. מה זה מאומה בו? שעתיד הקדוש ברוך הוא לאומם ולהענישם ליום הדין. אז זה הפסוק, זה הפסוק הראשון. הפסוק השני, טוב ארוחת ירק ואהבה שם, כן? טוב ארוחת ירק ואהבה שם. אז הוא אומר, טובה סעודת ירק שאכל שלמה המלך עליו השלום, אכל שלמה המלך אצל עני מישור אבוס שאכל אצל העשיר. טוב ארוחת ירק ואהבה שם, טובה סעודת ירק שאכל שלמה המלך אצל עני מישור אבוס שאכל אצל העשיר. מה הפשט? אז הוא מסביר, אמרו במדרש, בשעה שירד שלמה ממלכותו, החז"ל אומרים ש... מה? אחרי, הרי אז כתוב ששלמה ירד, נכון? איך כתוב שמה? נשאר עם הקל, מה שנשאר לו מכל מה שהיה לו זה רק המקל שלו. אז הקופלים כתוב במדרש, בשעה שירד שלמה ממלכותו היה מחזר על הפתחים והיה אומר, אני, זה פסוק מקהלת, אני קהלת הייתי מלך על ישראל וירושלים, פגעו בו שני בני אדם שהיו מכירים בו, אחד מהם נשתתח לפניו, אמר לו, אדוני המלך, אם רצונך גלגל עמי היום, כן? אם רצונך גלגל, כמובן בוא תכנס אליי, תהיה אצלי היום, כן? הלך עמו ואליו לעלייתו, הביא לו שור אבוס ועשה לו כמה מתמים והביא לפניו והזכיר לו ענייני מלכותו, אמר לו, זכור כשהיית מלך שעשית כך וכך ביום פלוני. זאת אומרת, הוא נתן לו סעודה חשובה, אבל תוך כדי הסעודה הוא הזכיר לו את הימים עברו, כן? כיוון שהזכיר לו מלכותו, גאה בבחייה ולא אכל מכל אותה סעודה ולא זז מלבכות עד שעמד מאותה סעודה סווה בבחייה. פגע בו השני, נשתתח לפניו ואמר לו, אדוני המלך, רצונך שתגלגלי מי היום? אמר לו, שמה רצונך לעשות לי כדרך שעשה לי חברך אתמול? כך אומר לו שלמה. אמר לו, איש אני אני, אם רצונך גלגלי מי היום, במעט ירק שיש לי. הלך לביתו, כיוון שהגיע שם רחץ לו ידיו ורגליו והביא לפניו מעט ירק, התחיל מנחמו ואמר לו, אדוני המלך, שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא לדוד אביך שאין המלוכה פוסקת מזרעו לעולם, שנאמר, נשבע השם לדוד אמת לא ישוב ממנה. אבל מידת הקדוש ברוך הוא כך מוכיח את האדם וחוזר ומתרצה. זאת אומרת, הוא אמר לו, זה סדר המאה, כן? אתה ירדת, ירדת אומנם מהמלכות, אבל קודם כל המלכות תחזור, ושנית תדע לך שזה מכוון מלמעלה כדי שתחזור לדרך המוטב. זאת אומרת, כי את אשר יואב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירך למלכותך. כיוון ששמע שלמה המלך כך, נתקררה דעתו ושמח מאותה סעודה של ירק, ועמד משם שבע ושמח וטוב לב. כיוון שחזר למלכותו כתב וחוכמתו, זה הפסוק שכתוב כאן, טוב ארוחת ירק ואהבה שם מישור אבוס ושנאה בו. כן? טוב ארוחת, אז מה פירוש שנאה בו? לא, לא היה שנאה, אבל הוא אומר, טוב ארוחת ירק שחילני אותו אני, אותו אני, כוונה, הוא לא רק החיל אותי, הוא גם עודד אותי, כמו שאמרת, כן? מישור אבוס שחילני העשיר, אבל הוא הזכיר לי את הצער שלי, כן? הוא צייר אותי, כן? זה ניחם אותי, וזה צייר אותי. עד כאן הדרש, גם של הפסוק הראשון וגם של הפסוק השני. עכשיו הוא עובר לפרש את הפסוקים על דרך השכל, כמו שהוא קרא.
איך שלמה המלך חזר? היה משהו, הוא פיזר,
מה?
הוא פיזר אפר לפני
לא יודע, לא זוכר כבר. על כל פנים היה כתוב מלך ואדיוט ומלך, כך אומרת הגמרא. היה, שלב ראשון היה מלך, הפך להיות אדיוט, אדיוט במובן הכוונה אדם רגיל, חזר להיות מלך. ועל דרך השכל, עכשיו הוא מפרש את הפסוקים על דרך השכל.
שכל הוא סוד.
כנראה. טוב מעט ביראת השם יזהיר שלמה את האדם שיתבונן בעניינים השכליים כפי השגתו בחלק האפשר, ולא ירצה להתחכם ולהטריד שכלו בחלק הנמנע. זאת אומרת, צריך, אדם צריך לדעת איך כתוב יש פסוק גם כן במשלי, פסוק במשלי, איך כתוב שם? כתוב צריך לדעת, יש דברים שצריך לחקור בהם ויש דברים שצריך להימנע מלחקור בהם. כבוד אלוהים אסתר דבר, מצד אחד כבוד אלוקים חקור דבר, מצד שני כבוד אלוהים אסתר דבר. יש דברים שצריכים לחקור בהם ודברים שצריכים להסתיר אותם, לא צריכים להיות גלויים. אז אומר שלמה המלך, טוב מעט ביראת השם מאוצר רב ומאומה בו. איך כתוב? כתוב הרי ארבעה חכמים יכנסו לפרדס, כן? רק אחד יצא נורמלי, כן? רבי עקיבא. היתר, אחד מת, אחד נטרפה דעתו. למה? משום שאדם צריך לדעת בדיוק, יש דברים שאדם צריך להתעסק בהם, אבל צריך לדעת את המידה, את המינון, משום שהדברים האלה הם דברים יותר חמורים. אז ממילא, אז זה מה שאומר שלמה המלך, טוב מעט ביראת השם, לא צריך הרבה, אתה צריך את המעט שאתה צריך, אבל את מה את המעט שאתה צריך להתעסק בו, כן? תתעסק בו בתוך יראת שמיים.
המינון הנכון.
המינון הנכון. מדוע? משום שעלול להיות מצב שבו אתה עובר את המינון, כן? זה אוצר רב, אתה מתעסק בהרבה דברים, כן? אבל מאומה בו, אז הכל מבולבל. אין שום דבר מסודר, כן? זה מאומה. אז זה מה שהוא אומר. על דרך השכל טוב מעט ביראת השם יזהיר שלמה את האדם שיתבונן בעניינים השכליים כפי השגתו בחלק האפשר, ולא ירצה להתחכם ולהטריד שכלו בחלק הנע, שעליו אמר קהלת, ואל תתחכם יותר. כי טוב מעט ביראת השם, כלומר טוב שישכיל, כן? וישיג לו השגה מועטת, ויראה את השם יתברך מאוצר רב, כלומר מריבוי החוכמה יותר מכדי השגתו. יש מצב שאדם מתעסק בחוכמה יותר ממה שהוא מסוגל להשיג, ואז נוצר מצב של מאומה, כן? כי יבוא מזה מבוכה ומאומה, וזהו ומאומה בו, לפי שאם המעט תתעלה ותתענג. אם המעט, אם הטוב מעט ביראת השם, תתעלה ותתענג. לעומת זאת להפך, אם הריבוי יובד וישתומם, ותהיה נפשו נטרדת מן החיים הנצחיים האמיתיים, מאותן המעלות הראויות לתת לה מבית המלך. וכעניין הדבש שהוא ערב לגוף, והוא טוב, הוא מועיל, אבל במיעוטו, וריבויו יזיק לו. איך הפסוק אומר, על זה אמר שלמה המלך, דבש מצאתה, אכול דייקה. זאת אומרת, תדע, דבש זה טוב, כן, זה בריא, אבל דייקה. למה? במידה. פן תשבענו והקטו. אתה עלול להגיע למצב שבו אתה אוכל יותר מדי, ואז אתה מקיט הכל, כן? יזיר עליו שיוכל ממנו די סיפוקו, וישאר בקרבו, כי אם יוכל ממנו בשפע וריבוי יותר מכדי צורכו, יקי הכל, ואפילו המעט שכבר קנה יפסיד אותו. כן יקרה למי שיחשוב להשיג יותר משיעורו. יותר משיעורו הכוונה יותר מיכולת הקיבול שלו, כן? יש לך יכולת קיבול מסוימת, את מה שאתה יכול לקבל אתה צריך לקבל, אתה צריך לשאוף לקבל, אבל אתה צריך לדעת שאם תקבל יותר מדי, אז גם מה שאתה ראוי לקבל לא תקבל. זה מה שאומר מאומה בו. כן יקרה למי שיחשוב להשיג יותר משיעורו מכדי השגתו, כשיחפוץ ללכת לפנים ישוב על כל פנים לאחור. ורבותינו ז"ל בערו לנו משל על עניין זה, הוא שאמרו בפרק חלק גבי בלעם שהלך ליטול שכר, הרי כתוב שכונה מה יעץ בלעם הרשע על ישראל, כך אומר הנביא, וחז"ל אומרים שאותם 24,000 שנהרגו עם בנות מדיין,
כן.
כן? המגפה הזאת שהייתה, קרתה כתוצאה מהסיפור הזה עם בנות מדיין, זה עצת בלעם הרשע.
כן.
אז הוא בא ליטול שכר מבלק על זה שהוא הפיל 24,000 מישראל. אומרים חז"ל, הוא שאמרו בפרק חלק גבי בלעם שהלך למדיין ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל. אז חז"ל ממשילים את זה, נותנים משל, גם לאתי למי וקרני ודנה דאבו לי גזזינו מיני. כשהגמל הוא חי עם עוד בעלי חיים שיש להם קרניים, אז הוא מבקש שיעשו לו גם כן קרניים. מה קורה בסוף? גוזזים לו את האוזניים. זה משל. הגמל בא, ביקש שיעשו לו קרניים, אז לא רק שהוא לא קיבל קרניים, גזזו לו את האוזניים. ומה כתוב שם? כשבא בלעם לבקש שכר 24,000 שהפיל מישראל, כתוב את בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב. כלומר, הוא ביקש ליטול מה שאינו שלו.
הרגו אותו?
כן, כתוב, זה פסוק מפורש בתורה.
בלעם בן באור הרגו בחרב.
במלחמת מדיין, כן? ומה שהיה לו עבד. הרי הוא לא היה צריך להיות שם, מה הוא עושה במדיין? מה הוא עושה במעלה? במלחמת מדיין כתוב את מדיין בן באור גוב וחרב. מה הוא עושה במדיין? איזה עסק יש לו מדיין? הוא נמצא שם בגלל שהוא בא לקבל שכר. זה הגמל שבא לקבל קרניים, אז גזו לו את האוזניים. זה המשל שחזל. כן? ומה שדרשו רבותינו ז"ל בעניין החוכמה, דבש מצאת אכול דייקה, זה רבי עקיבא, פן תשבענו והקיותו. זאת אומרת, חזל לא מתביישים להגיד. שני חכמים, רבי עקיבא מצד אחד ובן זומא מצד שני. רבי עקיבא עליו נאמר דבש מצאת אכול דייקה. רבי עקיבא נכנס לפרדס, נכנס בשלום ויצא בשלום. בן זומא נכנס, אבל פנטיס הוא יצא כי נטרפה דעתו. כן? בין תזבאנו והקיעתו זה בן זומה. אחר שהורה להשכיל ולחקור בחלק האפשר ויזירו שלא לחקור בחלק הנמנע, בא לדבר בחלק ההשגה ויזיר עליו. יש פה שני שלבים, הוא אומר. קודם כל לדעת במה להתעסק. אדם צריך לדעת, כמו שאמרנו, את המינון. לא להתעסק, הוא צריך להכיר את יכולת הקיבול שלו, כן? ולדאוג לכך, לא להכניס, כן? לא להתעסק בדברים רוחניים שכתוצאה מהעיסוק בהם הוא עלול להפסיד את כל מה שיש לו. עכשיו הוא אומר נקודה נוספת. אחר שהורה להשכיל ולחקור בחלק האפשר ויזירו שלא לחקור בחלק הנמנע, בא לדבר בחלק ההשגה ויזהיר עליו שתהיה השגתו צרופה ומזוקקה מבלי סיגין. זאת אומרת, מצד אחד באים ואומרים לך, תדע מה אתה מסוגל ללמוד, אל תתעסק בדברים שהם לא שייכים אליך, הם למעלה מיכולת הקיבול שלך, אבל גם במה שאתה מתעסק אתה צריך ושאתה יכול להתעסק, אתה צריך להתעסק, תתעסק באופן שאתה מברר לך את הדברים בצורה מוחלטת, בצורה ברורה, לא בצורה שמעורבת, כי יכול יש פה תערובת של סיגים, תערובת של הדברים לא ברורים, לא צרופים, לא תיאורים, כן, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, בא לדבר בחלק ההשגה והזהיר עליו שתהיה השגתו צרופה ומזוקקה מבלי סיגים. סיגים זה פסולת. זהו שאמר טוב ארוחת ירק ואהבה שם. אמר טוב, מה הכוונה? זה משל למה? אז הוא אמר טוב להשיג השגה קלה עם אמונת השכינה הנקראת אהבה, כמו שכתוב אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, וכתוב אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו, ואנו אומרים באהבה תרום קרנינו להודות לך וליחדך. אז מה זה באהבה? הכוונה, הביטוי אהבה זה ביטוי של השראת שכינה. אז טוב ארוחת ירק ואהבה שם, כן? אהבה שם הכוונה היא אתה זוכה להשיג בצורה מבוררת, צרופה, שלמה, שיש בה השראת שכינה, מאשר מישור אבוס ושנאה בו. מישור אבוס, מה זה השור אבוס? מן ההשגה הגדולה מטעה את האדם. זאת אומרת, אם אדם מתעסק בדברים שהוא צריך להתעסק, אבל הוא לא מתעסק בהם בצורה, הוא לא יורד לעומקם של דברים, לא יורד לעומקם של דברים, זאת אומרת מצטברת פסולת שגורמת לכך, כלומר עלול להיות מצב שאדם ישיג דברים שיתרו אותו כאותה השגה. הוא נותן דוגמה כאותה השגה שהשיגו ישראל במדבר שעשו את העגל. אז הפסוק אומר וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, זה פסוק בתהילים. וימירו את כבודם, מה זה וימירו? מה זה לשון המרה? המרה זה החלפה. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. אז הוא אומר ושנאה, כתוב מישור אבוס ושנאה שם. מה זה שנאה? דיברנו על אהבה מצד אחד, ארוחת ירק ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה שם. אז אהבה אמרנו זה השראת שכינה. מה זה שנאה? אז הוא אומר ושנאה זו מידת הדין שהזכיר, זהו שהזכיר משה למה השם יחרה אפך בעמך. מה הטענה של משה רבינו? מדוע אתה משתמש נגדנו, מדוע אתה דן אותנו במידת הדין? וכלל הכתוב לפי הדרך הזה שהוא משבח עבודת השכינה ומגנה האבון ההוא לפי ש... ולפי שלא הייתה, תראו שהוא מסביר קרוב פה מאוד להסבר של הכוזרי בחטא העגל. הרי אפשר להבין כשאתה קורא את הפרשה של חטא העגל בתורה, דיברנו על זה בזמנו, אתה קורא את הפרשה של חטא העגל בתורה, אתה מתרשם שהייתה שם עבודה זרה, עבדו את העגל, כן? אבל הכוזרי אומר שזה לא הייתה עבודה זרה במובן הרגיל שלה, כן? או עבודה כל כך כל כך כל כך פשוטה, זאת אומרת עבדו את האבן, עבדו לעגל, אלא הכוונה היא שהם חיפשו, בלשון של הכוזרי, נאבד מוחש כדי שבאמצעותו התפללו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת הם לא הייתה שם כפירה בקדוש ברוך הוא, בסך הכל הם ביקשו נאבד מוחש, אמצעי מוחש שהתפללו לכיוונו, אבל לא אליו.
משה כבר לא היה,
כן, אבל לא אליו. אז למה, מה באמת גרוע בעניין? אז אומר הכוזרי, יש שלא היה ציווי על כך. לא עושים הדבר, אדם לא יכול לעשות מעצמו, כן? אם זה היה ציווי אלוקי לעשות את זה, אז בסדר גמור. אומר, יש לנו ארון קודש בבית הכנסת, אנחנו מתפללים לכיוון ארון הקודש, אז יש בזה רע? לא. מה ההבדל? הוא אומר, ההבדל, או הקרובים בבית המקדש, למה זה מותר והעגל אסור? היה אהרון היה עם כפורת שעליו היו קרובים, למה זה מותר? אומר לו, זה ציווי אלוקי, הקדוש ברוך הוא אומר תעשו אהרון ותעשו כפורת ועל הכפורת יהיו קרובים. אז ההבדל בין העגל לבין הקרובים הוא רק זה שזה ציווי וזה לא מציווי, זה היה החטא, כך אומר הכוזר. אז הוא אומר דבר מאוד קרוב, הוא אומר, ולפי שלא הייתה כוונתם לעבודה זרה אלא שביקשו למנהיג, לכך נמחה להם האבון, והראיה שנמחה להם מיד ששרתה השכינה במשכן. הראיה שנמחה לישראל אבון העגל ותוך זמן קצר, זה העובדה שמיד אחרי זה מוקם המשכן ושורה שכינה במשכן, כן? וכי זה היה מופת ועדות שנמחה להם האבון, ולכך נקרא, זה הסיבה הוא אומר, ולכך נקרא אוהל מועד שבמדבר משכן, מלשון שכינה, ונקרא העדות, סקרה, איך כתוב? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אז חזל דורשים, מה זה משכן העדות? עדות למה? אז הוא מביא דרשת חזל, ונקרא המשכן משכן העדות, דרשו רבותינו זל, חטאו באלה ונתרצו באלה. איך כתוב? אלה פקודי המשכן, כן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, תחילת הפרשה. אז הפרשה פותחת במילה אלה, חטא העגל גם כן אלה, אלה אלוהיך ישראל, אז חטאו באלה ונתרצו באלה. הקמת המשכן היא ביטוי לכפרה על חטא העגל, זה מה שהוא אומר, חטאו באלה אלה אלוהיך ישראל ונתרצו באלה. עכשיו הוא עובר, מתחיל, עד כאן זה היה
מבוא לפרשה,
כן. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. על דרך הפשט, אלה פקודי המשכן יחזור אל הנזכרים למעלה. זאת אומרת, מה זה למעלה? בפרשת ויקל, כן? מה שנזכר בפרשת ויקל יחזור אל הנזכרים למעלה. יאמר, כי המשכן וחיליו שהוא הבית והחצר וכל הנעשה להם, פקודי עבודת הלוויים אשר פקד משה ביד איתמר. את כל מה שהוזכר בפרשה הקודמת זה פקודי עבודת הלוויים אשר פקד משה ביד איתמר בן אהרון הכהן. אבל כלי הקודש שהם הארון והשולחן והמנורה והמזבחות אינם בכלל המשכן, הם שייכים, אינם בכלל המשכן שהציווי עליו זה ההנהגה שלו מסורה ביד איתמר, אלא הם, כן, כלי הקודש, הארון, השולחן, המנורה והמזבחות, הם בכלל פקודת אלעזר. זה על דרך הפשט. עכשיו הוא מציע פירוש על דרך הדרש. ועל דרך המדרש, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. חז"ל שואלים, מה זה כפל הלשון? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אלה פקודי משכן העדות. למה כתוב פעמיים משכן? אז רש"י מביא דרשת חז"ל שנתמשכן פעמיים בגלל עוונותיהם של ישראל. המשכן משכן, הבית נחרב שתי פעמים, כן, זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה הוא מביא? הרבנו בחיי, על דרך, על דרך המדרש, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, למה שתי פעמים משכן? אלא ללמד שהיכל של מטה מכוון כנגד היכל של מעלה. כביכול יש שני מקדשות, מקדש אצלנו ומקדש למעלה, שהיכל של מטה מכוון כביכול כנגד היכל של מעלה, שנאמר מכון לשבטך פעלת השם. מקדש השם כתוב שם גם כן פעמיים מקדש, כן? אל תקרא עם מכון, או, אז הוא אומר, מה זה מכון לשבטך? אל תקרא עם מכון אלא מכוון. שקול היה המשכן, כן? כנגד בריאת העולם. את המשכן מכוון, מכון לשבטך פעלת השם. אז הוא אומר, מה זה מכון מכוון? למה הוא מכוון? כן, הוא מכוון כנגד, הוא מכוון כנגד בריאת העולם. בבריאת העולם כתוב, יש פסוק בישעיהו, הנוטה חדוק שמיים וימתחם. כן, הקדוש ברוך הוא כביכול, כשהוא בורא את העולם, מותח את השמיים, כן, כמו יריעה. ובמשכן כתוב, ועשית יריות עזים לאוהל על המשכן. אז יריות העזים כנגד השמיים. אחרי זה כתיב, נוטה שמיים כעירייה. עוד פסוק, נוטה שמיים כעירייה. בבריאת העולם כתוב, יקבוע מים. ובמשכן כתוב, ועשית כיור נחושת. בבריאת העולם כתוב, יהי מאורות. ובמשכן, ועשית מנורת זהב טהור. בבריאת העולם כתוב, ועוף יעופף. ובמשכן כתוב, היו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. בבריאת העולם כתוב, העברה אלוהים את האדם. ובמשכן כתוב, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. בבריאת העולם כתוב, ויחולו השמיים והארץ. ובמשכן כתוב, ותחל כל עבודת. בבריאת העולם כתיב, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. במשכן גם כתוב, ויברך אותה משה, וכתיב, ויקדש אותו ואת כל כליו. בבריאת העולם כתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו. ובמשכן כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. ואחר כך אמר, קחו מאיתכם תרומה להודיעך ששקולה מלאכת המשכן כנגד שמיים וארץ. עד כאן במדרש. אומר הרבנו בחיי, כל מה שהזכירו חכמים במדרש הזה בענייני המשכן השקול כנגד העולם, נראה שדיברו דרך כלל, באופן כללי, אבל הפרטים רבים נמשכים ויוצאים מן הכלל. ונראה לי כי מתוך הכלל הזה שלמדנו נוכל לחדש ולהוציא קצת מן הפרטים. והוא שמצאתי מן הנגדיים האלה, זאת אומרת הנגדיים האלה כוונה אחד מול השני, כמו שהמדרש העמיד, כן? בריאת העולם, דברים שמצאנו בבריאת העולם כנגד דברים שמצאנו במשכן. אז הוא אומר, כי כשם שכתוב בבריאת העולם אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, כנגדו מצינו במשכן את הפסוק אלה פקודי המשכן. וכשם שנברא העולם בהי, שנאמר בהי ברעם, דרשו חז"ל, מה זה בהי ברעם? בהי ברעם. מה הכוונה? מה הכוונה בהי ברעם? אז חז"ל אומרים, כי בקה השם צור עולמים, יוד קי, היוד הוא כנגד העולם הבא, והאי הוא כנגד העולם הזה. ויש יש יש בחז"ל הסברים למה האות אי שייכת לעולם הזה. אבל מכל מקום, האות A בעומק, בצד הנסתר שלה, היא שייכת לעולם הזה. אז זה מה שכתוב, בי ברעם, אל תקרא בי ברעם, אלא בהי ברעם. כנגדו מצינו במשכן, כתוב, וכבוד השם מלא את המשכן. כן? וכבוד השם מלא את המשכן, כן? כי ההי כבוד השם. וזוהי הכוונה, כמו שהוזכר עניין המשכן פעמיים בתורה, כמו שכתבתי בראש פרשת, מה הכוונה? וכבוד השם מלא את המשכן, כי ההי כבוד השם. וזוהי הכוונה, כמו שהוזכר עניין המשכן פעמיים בתורה, כמו שכתבתי בראש פרשת ויקהל. המשכן הוזכר פעמיים בתורה, הכוונה בציווי ובעשייה. ומה הכוונה שלו? רגע אחד, נראה אם נוכל לראות מהר מה שכתוב שם. רגע אחד, בתחילת פרשת ויקהל. רגע אני לא יודע, נראה הלאה. וכן לשון משכן, לשון שכינה, וזהו שכתוב לשכון כבוד בארצנו, וכשם שהעולם עליו החשבה להיברות תחילה ואחר כך נעשו המעשים בשישה ימים, כנגדו תמצא במשכן, כתוב לחשוב מחשבות אחר כך לעשות, וכשם שהעולם נברא לא חובה רק דרך נדבה וחסד, שנאמר עולם חסד ייבנה, כך המשכן נבנה דרך נדבה, כן? שנאמר כל איש אשר ידבנו ליבו, כל נדיב ליבו יביאה, וכשם שהזכיר שם אלוהים בכל מעשה בראשית, ורק אחר כך את השם המיוחד, כל מעשה בראשית כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים תארץ, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, השימוש במילה אלוהים, רק אחר כך כתוב אלה תולדות השמיים והארץ, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. חז"ל אומרים, מה זה ביום עשות השם אלוקים? רצה הקדוש ברוך הוא לבורו במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, עמד והקדים את מידת הרחמים. ביום עשות השם אלוקים, השם זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. אז הוא אומר אותו דבר גם במשכן, כן? כנגדו תמצא במשכן, אחר שהזכירו כבוד השם מלא את המשכן, הוא כנגד שם אלוהים, הזכיר השם המיוחד ואמר כי ענן השם, מעניין, אומר, כתוב כבוד השם מלא את המשכן, לא כתוב כבוד אלוקים, אבל כנראה שזה כתוב בלשון כזאת שרומזת לשם הזה, כן? הזכיר השם המיוחד ואמר כי ענן השם על המשכן, וכשם שהעולם נברא בשתי מידות, מידת הרחמים ומידת הדין, כנגדו נעשה המשכן משני אומנים, אומן אחד כנגד מידת הרחמים, בצלל משבט יהודה כנגד השם המיוחד, ויהודה, מה זה יהודה? בתוך המילה יהודה נמצא השם המיוחד, י' ק' ו' ק', י' ק' ו' ק', זה השם יהודה, נכון? ומצד שני, כן, שבט דן, זה מידת הדין. אז שני אומנים, אחד כביכול כנגד מידת הרחמים,
בצלל הוא
משבט דן, ודאי.
אז הוא מידת הדין?
דן, דן, דן זה דין, לא? דן מזכיר דין. דן היא הדין אמור, לשון דין. אז אחד כנגד מידת הרחמים, ושני כנגד מידת הדין. טוב, נעצור כאן, עד כאן.
אז שיהודה זה מידת הרחמים.
יהודה זה מידת הרחמים. יהודה, הוא לא נכנס לעומק. ביהודה,